בלימוד הספר הקדוש, ליקוטי מוהר"ן, מאת רבנו נחמן מברסלב. והנה אנחנו נמצאים בעיצומה של תורה זין. לא, תורה ח' כבר. כן, תורה ח'. תורה ח'. מהו הנושא של תורה ח'? התחלנו כבר בשבוע שעבר, הסברנו שתורה ח' עוסקת בנושא חשוב, והוא ניצחון הרוחניות, ניצחון הרוח. יפה מאוד, אני רואה שאתה קולט. אני מאוד מקווה שיש לכולם ספרים. ספרים, רבותיי, ספרים. אתה יודע על השיעור הזה כבר מתחילת היותו, ואתה יודע שהוא בליקוטי מוהר"ן. למה זה לא תביא ספר אל השיעור? למה? למה לא? אל תקום עכשיו, אבל בפני כללי. אני משתתף בשיעור, אני רוצה לדעת, אני בוודאי שאני אשתדל שיהיה לי הספר שבו השיעור מועבר. לא סתם בגלל הנימוס הזה, בגלל שהלימוד הוא מובן פי חמש, אם לא פי שבע, כשיש ספר מול העיניים. טוב. אז כן, ניצחון הרוחניות. אז כיוון שכבר עסקנו בחלק הראשון, והגענו עד לסוף פסקה דלת, לא? אנחנו באמצע ג' כן, איפה אנחנו? בג' באמצע ג' טוב, אז נקרא בקצר, במהר את מה שהיה מההתחלה. ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה. זה ההפטרה שקראנו דווקא השבת, הפטרת רוני ושמחי, שבה הנביא מתאר את השכינה בדמות מנורה. בסדר? אמת. הנה עיקר או יקר, אני חושב שיכול שיהיה כתוב כאן עיקר וזה העין נפלה, יקר גנוחה ונוח, או גנוח, גנוחה גנוח, שקוראים קרחץ, מאיש ישראלי. מה זה הקרחץ? הנחה. מהי ההנחה של איש הישראלי? אוי ווי, נכון? אוי ווי. כשהיהודי אומר אוי ווי, יש לזה סיבות. מה הסיבות של האוי ווי? שהוא לא מרוצה. ממה היהודי לא מרוצה? הוא לא מרוצה ממצב העולם בכלל. זאת אומרת, סתם ככה, אדם עשוי להיות לא מרוצה מזה שאין לו כסף, שאין לו בנים, שאין לו כבוד, שאין לו ענאות, כל מיני דברים. אבל היהודי, נכון שבאופן גלוי, אם תשאל אותו ממה אתה לא מרוצה, הוא יגיד מדברים אלה, ביניך יום זונה, אבל באופן פנימי יותר, הוא לא מרוצה ממצב העולם בכלל. ההוויה בכלל איננה מתפקדת כראוי. העסק לא דופק. עכשיו, התחושה הזאת, ההרגשה הזאת, שהעולם איננו מושלם, זאת תחושה שהתחילה אצל אברהם אבינו. כלומר, אנחנו יודעים שאברהם אבינו הכיר את הבורא לא מפני חיפוש פילוסופי, אלא מפני חוסר שביעות רצון ממצב העולם. הוא אמר, בירה דולקת. מה זה הבירה שדולקת? העולם כולו הוא הבירה, והבירה דולקת. זאת אומרת שצריך לחבות את השריפה, צריך לעשות משהו. כלומר, חוסר ההשלמה עם מצב העולם, זה יסוד החוויה של הזהות העברית, שהתחילה באברהם. עד כאן ברור? אז זה הקרחץ, האוי ווי של היהודי, הוא לא סתם. כפי שאמרנו, שני יהודים יושבים, שותקים, שותקים, שותקים. באיזשהו שלב, אחד מהם אומר, אוי ווי. השני אומר, אדם ספר לי. זאת אומרת שיש משהו לא מרוצה אצל היהוד. אז העיקר גנוח, גנוח מאיש ישראלי, כי הוא שלמות החסרונות. כלומר, מה עושה בעצם, מה עושה ההנחה? ההנחה היא באה להשלים. מה היא באה להשלים? על ידי רוח. יש אוויר שיוצא בהנחה. ההנחה הזאת היא באה כביכול להחיות את האדם מתוך הנחה שהעולם מתחיל ברוחניות. כי על ידי בחינת הנשימה, שהוא הרוח חיים, נברא העולם. כמו שכתוב, וברוח פיו כל צבעם. וחידוש העולם יהיה גם כן בבחינת הרוח. כמו שכתוב, תשלח רוחך, ייבא רעון ותחדש פני האדמה. זה מזכיר קצת אצל הקדמונים, היו כל מיני ויכוחים, מהו היסוד הראשון של כל המציאות. יש כאלה שאמרו האש, יש כאלה שאמרו האוויר, יש כאלה שאמרו המים, ויש כאלה שאמרו הרוחניות. הן היו כאלה שאמרו שהכל מתחיל מן הרוח. אז גם אנחנו, תלמידי משה, אומרים משהו כזה, שהכל מתחיל מרוחו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל פיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הכל הבל. הבל זה מה שיוצא מן הפה. פו. כן? כלומר, המציאות כולה מתחילה מהבאה של רוח. למה מתכוונים כשאומרים רוח? הרי לא מתכוונים לאטמוספירה. אז למה מתכוונים? מתכוונים לתנועה. הכל מתחיל מתנועה. אתם מובן מה שאני אומר? מה זה תנועה? תנועה, הכוונה, שינוי. למשל, איך הביטוי שבו הקדוש ברוך הוא השתמש כדי לברוא את האור? ויאמר אלוהים, יהי. נכון? מה זה יהי? זה התהוות, שינוי. לשינוי, להשתנות הזאת, אנחנו קוראים בשם רוח. מדוע אנחנו משתמשים בביטוי רוח? כי הרוח זה החפץ החומרי שנמצא בתנועה. זה ההגדרה של הרוח. אם רוצים לעשות רוח, וכולם עושים קצת רוח, איך עושים את זה? עושים את זה על ידי הפרש מתחים בין אוויר חם לאוויר קר. ומתוך ההפרש ביניהם נוצרת התנועה. סוף הקור, תחילת החום. סוף הקור, רש. תחילת החום, חטא. אם כן, קור וחום, האמצע, הרוח. כלומר, זה התנועה הזאת, ההפרש הזה. עכשיו, זה הקדוש ברוך הוא ככה בורא את עולמו. וככה האדם נפגש עם הקדוש ברוך הוא, על ידי שהוא לא מרוצה מן המציאות, ולכן הוא רץ. רצון, מלשון, לרוץ. מה שגורם לרוץ הוא הרצון. זאת אומרת שההנחה שאדם מתענח איננה רק תופעה ביולוגית, היא זה מין אינטואיציה שצריך להיפגש עם מקור השינוי במציאות, דיינו עם רוח השם. בסדר? ועל ידי ההנחה הזאת, כביכול האדם ממשיך על עצמו את רוחו של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא יכול להשלים את חסרון העולם. בעצם ההנחה היא סוג של תפילה. כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. מה זה ויאנחו? שהם אמרו, אוי וי. האוי וי הזה עלה עד האלוהים. ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. זה מה שגרם בסופו של דבר להניע את כל הגלגלים שהביאו בסופו של דבר את הגאולה. עד כאן מובן? נכון. ידעתי שמישהו ישאל. ניסיתי להתחמק. על כל פנים, נסביר כיוון שהקשית. ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. ותעל שבעתם, לא זעקתם. אני הבנתי מה שאתה אומר. אני הוספתי על דבריך עוד משהו. אתה אמרת, לא כתוב ותעל הנחתם. מצד שני, גם לא כתוב ותעל זעקתם. אלא כתוב ותעל שבעתם. לא מובן. או שנאנחו, ואז היית צריכה לעלות הנחתם אל האלוהים, או שזעקו, והיית צריכה זעקתם לעלות אל האלוהים. אז מה זה ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה? שנחשבה הנחתם כתפילה על ידי הזעקה. ברור? כלומר, הזעקה הפכה להיות קטליזטור זרז, ההופך את ההנחה לשבעה. פרשטייסט? זה סגית. כן. דוסיסט הקרחץ. פון היי. אני כבר שוקל להעביר את השיעור ביידיש. מה דעתכם?
אם יהיה תרגום לכל מילה?
כן, לא, מן הסתם שזה יביא יותר אנשים. הרבה אנשים דוברי יידיש ירצו לבוא לשמוע. כן. אז כן, כמו שכתוב, רוח מכל סרטיו, וחידוש העולם יהיה גם כן מבחינת הרוח. אז חידוש העולם, הכוונה ההתחדשות של העולם, יהיה גם כן מבחינת הרוח, כמו שכתוב, תשלח רוחך, יתבראון ותחדש בני אדמה, והוא גם כן חיות האדם, כי חיות האדם הוא הנשימה, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, וכתיב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. זאת אומרת, וכמו שאמרו החכמים, אם תחסר הנשימה, תחסר החיים. מי החכמים שאמרו את זה? אין לי שום מושג, ואני חושב שזה בטח רופאים של ימי הביניים. כן. אבל מה שזה אומר, שגם האדם מתחיל ברוח, כן? וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. זאת אומרת, הנפיחה הראשונה הזאת היא ראשית הזהות האנושית, כמו התינוק שנולד, וכמו תקיעת השופר בראש השנה, שבראש השנה הדבר שבו אנחנו עולים לזיכרון זה על ידי נשימה. כן? מעבירים אוויר בתוך קרן של עיל. העברת הנשימה הזאת זה בעצם מעין בריאת האדם הראשונית שהייתה בפנינת ואיפר בבם נשמת חיים. כלומר זה ניסיון לחזור אל הראשונות. כאדם האומר, נחזור על הראשונות. נמצא כי עיקר חיות כל הדברים הוא בבחינת הרוח, וכשיש חיסרון באיזה דבר, עיקר החסרון הוא בבחינת החיות של אותו הדבר, שהוא בבחינת הרוח חיים של אותו הדבר, לאשר הרוח הוא המקיים הדבר. וההנחה הוא הערכה של הנשימה, או עריכת הנשימה, והוא בבחינת ערך הפיים. מה זה ערך הפיים? או איך אומרים בארמית? עריך אנפין. ערך הפיים זה שיקולים של הקדוש ברוך הוא שלפעמים עוברים כמה דורות. למשל, אדם אומר, עכשיו רע. כן, אבל מהרע הזה יהיה טוב. זה נחמד. מתי יהיה טוב? בקרוב. תוך שבוע אתה תראה שמהרע הזה יוצא טוב. נו, יפה, אדם מוכן לחכות שבוע. אבל אומרים, תשמע, עכשיו רע, אבל עוד 10,000 שנה יהיה טוב. זה מייאש. אלא אם כן יש לך ערך הפיים. הערך הפיים זאת ההרגשה שלפעמים הרע יש לו משמעות אחרי זמן רב מאוד. מובן?
זה אורך רוח.
אורך רוח, יפה, אותו ביטוי. נכון, נכון, אותו ביטוי. הפיים, דיינו, מעריך רוחי. ועל כן, מה? מה, ועל כן, אני קורא בתוך הספר. מה, אין לך ספר? טוב, לא אומרים אין לי עת, אומרים אין לי הספר. טוב, ועל כן, כשמתענח, אין לך ספר, אוי ואי. ועל כן, כשמתענח, יפה, אני רואה שאתה מתקדם, מתקדם, כבר יודע יידיש וזה. טוב, ועל כן, כן, בוזוק טוב. ועל כן, כשמתענח על החסרון, הוא מעריך רוחה, הוא ממשיך רוח החיים לחסרון. כי עיקר החסרון הוא הסתלקות הרוח חיים כנד, ועל כן על ידי ההנחה משלים החסרון. שאלה, מאיכן הסקת המסקנות הזו? ההנחה היא האינטואיציה הלא מודעת של הרצון להיפגש עם התחדשות העולם שמסתמלת באמצעות הרוח. האם זה מן הזוהר הקדוש? אני יודע. מן הסתם, זה מן הזוהר הקדוש, כן? מן הסתם. יש בספר יצירה שיש שמים מרוח, אש מרוח, רוח מרוח. אז בכל זאת, בספר יצירה יש מקור לזה שהכל מן הרוח. גם כתוב, רוח מלפני יעטוף. בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבם. ערב טוב, במחילה מכבוד הרב, איפה אנחנו קוראים בליקוטי מוהר"ן? פספסתי כמה שניות בהתחלה. אנחנו סיימנו עכשיו בתורה ח' את פסקה א'. אך מאין מקבלים הרוח חיים? מה קרה? כן. אך מאין מקבלים הרוח חיים? דע שעיקר הרוח חיים מקבלים מהצדיק והרב שבדור. מה זאת אומרת רוח חיים מקבלים מהרב והצדיק? יש שני סוגי רוח, יש רוח סתם ויש רוח עם אישיות. אז השאלה היא, כשאנחנו מסתכלים על העולם ואנחנו מחפשים את מקורו של העולם, השאלה אם אנחנו מחפשים משהו או שאנחנו מחפשים מישהו. אם אנחנו מחפשים משהו, די לנו בפילוסופיה הכללית, אריסטו, ספינוזה, הם מספקים את הידיעה מאיפה הכל מתחיל. והתשובה היא, מאיפה? מההתחלה. נכון? אתה שואל את אריסטו, מאיפה הכל מתחיל? תגיד, מההתחלה. זה הגיוני, זה הגיוני, לא?
הסיבה הראשונה.
תודה רבה. זה יכולתי לדעת גם בלי אריסטו. מאיפה הכל מתחיל? מההתחלה. כשאצלנו משהו מתחיל מההתחלה, כולם שואלים למה? מה הטעם פתח בבראשית? ככה כותב רש"י, נכון? מה הטעם פתח בבראשית? סוף סוף מישהו מתחיל מההתחלה ואתה שואל למה התחילו מההתחלה, אז איפה אתה רוצה שיתחילו? כן? אלא כנראה שלהתחיל מההתחלה עבור היהודי זה חסר משמעות, כי היהודי יודע שההתחלה אי אפשר להתחיל בה, בגלל שכדי להתחיל במשהו אתה צריך להבין אותו, אתה צריך להבין את הסיבה שלו. לכן זה מטופש להתחיל מההתחלה. צריכה להיות סיבה מדוע אתה מתחיל מההתחלה. אבל אם זה כדי להיפגש עם מישהו, אז יש משמעות. איך אפשר להיפגש עם מישהו? על ידי שאת רוח החיים אתה מקבל לא מן החוכמה הכוללת, אלא מן הרב. הרב הוא אישיות, הוא מישהו. דרך המישהו אני פוגש את רוח החיים של מי שאמר והיה העולם. עד כאן מובן? כמו שאומר הכתוב, שאו עיניכם, שאו מרום עיניכם, וראו. וראו מה? מה כתוב שם בהמשך? מי ברא אלה? לא מה ברא אלה. מי? זה שאלה. אלה? גלוי, רואים. מי? אלה? ביחד זה אותיות אלוהים. נכון? בראשית ברא, אלוהים. מי ברא אלה? מובן. עכשיו, זה כן בזוהר הקדוש. עכשיו, אך מאין מקבלים הרוח חיים? דע שעיקר רוח חיים מקבלים מהצדיק. והרב שבדור, כי עיקר רוח החיים הוא בתורה, כמו שכתוב, ורוח אלוהים רחפת על פני המים, הוא התורה. כן, מים זה התורה. כן, שאין מים, אלא תורה. ומה פירוש מים? זה רבים או יחיד, המילה מים? רבים, נכון? רבים של איזו מילה? מה? נכון? מי זה רבים. מה? זה לשון יחיד. מים. כל המה שבמציאות. זה נקרא מים. אבל אני עוד לא יודע מה הכיוון. אני צריך לדעת מה הרוח. לאן זה הולך? אז רוח אלוהים מרחפת על פני, פני משון פנים של המים. זאת אומרת, בתוך כל המים יש רוח שנותנת כיוון. מובן? טוב. והצדיקים דבקים בתורה, ועל כן עיקר הרוח חיים הוא אצלם. וכשהוא מקושר להצדיק והרב שבדור, כשהוא מתענח, מעריך רוחי, ממשיך רוח החיים מהצדיק שבדור, שהוא דבוק בתורה אשר שם הרוח. וזהו שנקרא הצדיק, איש אשר רוח בו, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, כמו שפירש רש"י שם. כי הצדיק ממשיך ומשלים הרוח חיים של כל אחד ואחד כנ"ל, וזה בחינת רוח צפונית. מה זה צפונית? צפונה. כן? הרוח שצפונה. איפה היא צפונה? בצפונים. מי זה הצפונים? ישראל. עם ישראל נקרא צפונים. הרוח של הצפונים. רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד. כי כינור של דוד היה של חמש נימין, כנגד חמישה חומשי תורה. ורוח צפון שהייתה מנשבת בו, ובחינת ורוח אלוהים מרחבת על פני המים. כי רוח צפון הוא בחינת הרוח הצפון בליבו של אדם, שהוא בחינת הרוח חיים, כי צפון חסר, והחיסרון הוא בלב, כמו שכתוב, ויתן לך ממשלות ליבך, ימלא השם כל ממשלותיך, ועיקר הרוח חיים הוא בלב, וכמו שכתוב בתיקוני הזוהר, כולו שייפין מתנהגים בתר ליבה כמלכה, כמעט תמר, אל אשר יש שם הרוח ללכת, כי הרוח הוא בלב, החיסרון הוא הסתלקות הרוח שמקום בלב, ועל כן נרגש החיסרון בלב, ועל כן כשנתמלא החיסרון, שהוא בבחינת הרוח כנל, נאמר, ויתן לך ממשלות ליבך, ימלא השם, וכולי, היינו כנעל, ועל כן ישראל שמקבלים הרוח חיים מהתורה נקראים השם צפון, כמו שכתוב, על עמך יערימו סוד, והתייעצו על צפוניך, וצפוניך תמלא בטנם. כן, זאת אומרת, שהתורה היא הרוח, כלומר שולחת רוח אל הצדיקים, והצדיקים שולחים אל הצפונים, והצפונים זה ישראל. במילים אחרות, אם אתה יהודי שמתענח אצל הצדיק, אתה יכול להבין את מי שמדבר בתוך התורה. אבל אם אינך מהיהודים המתנחים אצל הצדיק, אתה עלול לקרוא את התורה כפילוסופיה. משל, למה הדבר דומה? לניסיון להוכיח את אמיתות התורה על פי דילוגים. מכירים את הדבר הזה? יש אנשים אומרים, תיקח כל 35 אותיות וחצי, תדלג ותמצא, אובמה נשא נאום במצרים. כן? כתוב. מה, אתה לא רואה שהתורה היא אמת? כן? וכדומה. כן? עכשיו, השאלה היא האם הדרך הזאת היא נכונה או לא נכונה. השאלה היא, קודם כל, שאלה מדעית. האם, זה שאלה בהסתברות. האם ההסתברות שדברים כאלה יופיעו בתורה היא גבוהה או לא? זה דבר אחד. אבל השאלה היא אחרת. מהי התורה לפי השיטה הזאת? לפי השיטה הזאת, התורה היא תוכנת המחשב העליונה ביותר בכל הקוסמוס כולו. בעצם הקוסמוס הוא תוכנת מחשב גדולה, ואפשר לקדד אותה. כן, לראות את הצפון, בצופן של התורה. יש רק בעיה אחת, שיופי זה, האלוה שנמצא בתורה, הוא אלוה של חוכמה. והוא לא אלוה של רצון, הוא לא אישיות, הוא לא מישהו. וזה הסכנה שיש בצורה הזאת של הסתכלות, למרות שאני לא בא עכשיו להכריע אם מבחינה מתמטית יש לזה היגיון או לא. כן.
דווקא אני לא יודע, אם הרצון
של הקדוש ברוך
הוא קבוע, למה שזה
נגיד
שזה לא בסדר?
זורם
ככה
מגלה
את רצון
השם,
אפשר
לגלות ב... רצון בהגדרה הוא לא קבוע. אם הוא קבוע זה לא רצון.
למה לא?
כי רצון זה מה שאפשר שישתנה. רוצה ככה, רוצה ככה. אם לא, זה לא רצון, זה כאילו בלוף. זה כאילו רצון.
זה רצון מתחיל למציאות שהיא משתנה. הרצון כאילו...
הרצון של האלוה הוא קבוע, אז איך הוא ברא את העולם, תגיד לי? לפני כן לא רצה, עכשיו רוצה. נכון, אבל זה קושיה של המערל, שעצם המושג של בריאת העולם מניח את שינוי הרצון. אבל התחילו מההתחלה, או מהרגע הבא שלאחר ההתחלה. הרי אחר לימד שהתחילו מהאות ב', האות א' הראשונה נסתרת, הלא כן, אתה צודק. זאת אומרת שבאמת לא התחילו מההתחלה, זה מה שיש, זה כבר עונה כבר על השאלה של רש"י, מתם פתח בבראשית, כי באמת לא פתח בבראשית. אבל רוח מטבעה משתנה כל הזמן, היא נתונה בדינמיות מתמדת, האם זה מקביל להשתלמות? כן. ב', אם זה מצביע על ההשתלמות ולא על שלמות, אז מה היא רוח אלוהים, רוח השם וכו'? זה הכוח של ההשתנות. האם לחלק בין רוח השם לרוח אלוהים? אני לא מעוניין כעת להיכנס לזה, זה לא הנושא של השיעור, כן?
קשה לי להבין ש...
סוף סוף אתה שואל שאלה, אני מתחילת השיעור מתחנן שתשאל משהו, כן, נו?
קשה לי להבין איך המציאות המטאפיזית מתחילה במציאות פיזית שהיא השתלמות, שהיא שינוי, שהיא...
אתה שואל שאלה יפה מאוד. אני כמעט שאלתי אותה לפני כן, אבל תודה, נהיית לי, מה? תן לי להסביר את השאלה שלך בשפה שלי, בסדר? כן, אתה שואל איך זה יכול להיות שהעולם המטאפיזי מתחיל בדבר שהוא ביסודו פיזי, ההשתלמות. נכון? הבנתי את השאלה שלך טוב? עכשיו אני אסביר את זה עוד יותר בשפה שלי. יש שאלה מה זה תנועה. מה זה תנועה? אומר אריסטו, התנועה זה נספח אל הנע. מה?
זה לא עוזר.
רק היה. זה מקרה בחפץ הנע. נכון? בעצם הנע. כלומר, אם אני אומר שיש תנועה, סימן שיש משהו שנע. למשל, אם אני אומר, הרי לכם תנועה, אז זה מניח קודם כל שיש חפץ. השעון למשל, שעכשיו, בעצם הזה, יש מקרה התנועה. נכון? אבל אין תנועה בפני עצמו. כך לפחות פסק אריסטו. לעומת זה, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא רצה קודם כל לברוא את התשובה. התשובה זה תנועה. נכון? הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה לברוא את התשובה, אבל יש בעיה. אריסטו אומר שאי אפשר לתנועה בלינה. אמר הקדוש ברוך הוא, אם ככה, אני אברא את העולם כדי לצאת ידי חובת אריסטו. כלומר, החפץ של התנועה הוא קודם לעצם הנע, ולכן העצם נוצר כדי למלא את המשבצת. יפה, הבנת? אז זה הפוך מאריסטו. היום אנחנו יכולים לחשוב בכיוונים כאלה, לפני כמה מאות שנים זה אני חשב לשיגעון מוחלט, מה שאני אמרתי עכשיו. חוץ מהשאל אצל כמה יחידי סגולה. אבל חז"ל אמרו, תשובה קדמה לעולם. עד כדי כך שבפרקי רבי אליעזר כתוב שכשהקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם, העולם היה נופל, עד שברא את התשובה ואז העולם עמד. כן, בבקשה.
מה הכוונה שהצליח אצל
הרב
הצדיק של הדור?
מה?
מה הכוונה שהרב אמר שמתענך אצל הצדיק
הרב של הדור? הצדיק של הדור, או הרב של הדור, הכוונה מי שאצלו נמצאת מסורת ההתגלות של הרצון. מסורת התגלות הרצון. כלומר... לא, 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 הוא צריך ללמוד אצל הצדיק. צריך ללמוד אצל הצדיק, לא אצל הציון שלו. מדובר על רב חי, לא רב מת. עכשיו, יש לציין שבדורנו, כלל ישראל הוא רב גדול. כלומר, יש הרבה מה ללמוד מהרב הזה, שהוא נקרא כלל ישראל. וזאת משום שבזמן הגלות, הצדיק נמצא אצל היחיד. כלומר, איפה אני פוגש את הצדיק? אומרים, תלך לפלוני, לאלמוני. לך אליו, כדאי, שם תפגוש את השם. שנאמר, את האלוהים יתהלך נוח. במילים אחרות, אתה רוצה לפגוש את אלוהים? לך לנוח. אבל בדורנו קרה משהו גדול, שכלל ישראל התעורר מתרדמתו, ואין לך צדיק גדול ככלל ישראל. ולכן אומר הרב קוק בספר אורות.
יש פה אורות?
נכון, מאיר, תגידו לי, לא יהיה פה אורות? ליקוטי מוהר"ן קשה למצוא, אבל אורות, אור, יש אור. אז איך כתוב כאן? הנה, בעמוד קמ"ו באורות, בפסקה ג', הדבקות בצדיקים, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת. כן, כלומר, הצדיק, יש לו נשמה, בומבה של נשמה. בא אליו מישהו שהנשמה שלו זקוקה להשלמה. אז יש דבקות בצדיקים, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת. היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. דבר טוב. אבל צריך שמירה גדולה. שאם יתאה בצדיק אחד, וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, וידבק גם כן בחסרונותיו, הם יפעלו לפעמים על הדבק, במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. כלומר, אצל הצדיק יש לו איזה פגם קטן, אבל הפגם הזה מוסיף לו חן, שובבות. זה כזה נחמד לראות את הצדיק עם הפגם. אבל ברגע שיש דבקים בצדיק, אז הם נפגשים עם הפגמים שלו ומתגדלים אותם פגמים אצלם, אז זה נורא. לכן מוסיף הרב, אשריהם ישראל, שהם דבקים בנשמת האומה, שהיא טוב מוחלט לשאוב על ידה אור השם הטוב. כלומר, יש צדיק, שהוא כלל ישראל, שעוד יותר טוב להידבק בו. עכשיו, בזמן הגלות קשה מאוד להידבק בצדיק הזה, כי הצדיק הזה בתרדמה. אבל בזמן הציונות, הצדיק הזה יתעורר, ואז אפשר להידבק בכלל ישראל. כן. אגב, פעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה, האם יש סכנה, כמו הרב מדבר פה על סכנה, האם יש סכנה בדבקות בצדיק כלל ישראלי? אז הוא אמר שלא, אין סכנה. כן, מה אתה אומר? נראה שאריסטו צדק, חלילה וחס, הכיצד, איך ייתכן שהיווני הזה, שהחשיך את עיניהם של ישראל, יהיה צודק? הכיצד, דבר נע, פרש נע דבריך.
בסופו של דבר יש עולם.
יש עולם.
ברמה אמפירית, אנחנו אומרים נכון שהתשובה קדמה לעולם, אבל התשובה ללא עולם היא לא שובה בעצם.
לא.
כלומר, יש תנועה, אבל אין לה נע.
זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כל כך רחב, רחב לב, כל כך סימפטי לכולם, שהוא יצא ידי חובת אריסטו גם כן. זה הכוונה, לא שאריסטו צדק, חלילה. אלא כי אריסטו לא מבין מה זה בעל הרצון. אריסטו מבין מי זה החוכמה העליונה. מי זה אלוהים אצל אריסטו? זה השכל בעצמו. כן? השכל המשכיל את עצמו. כן? בעוד שאצלנו ריבונו של עולם הוא בעל הרצון, יש יחס מוסרי בינו לבין העולם. מובן? זה כמו שתאמר, פלוני אוהב פלונית, אז הוא מביא לה פרח. סימן שאהבה זה פרחים. זה בערך מה שאמרת.
לא, אבל ברמה כרונולוגית, השאלה אם יש מקום בכלל להיכנס את זה למה קדם למה.
ודאי שיש מקום לשאלה מה קדם למה. הרצון, הרצון קדם לעולם. בהחלט. הרוח קדם לכל, זה מה שהוא אומר.
תשובה ללא עולם.
תשובה ללא עולם, זה שווה כתשובה ללא עולם. הלאה. אך, הרשעים, מה? לא אמרתי שיש בעיה, אמרתי שזה לא מספיק. אני לא אמרתי שזה לא נכון, השיטה של הדילוגי אותיות. אני רק אמרתי שהיא לא מספקת לי את מי שאמר והיה העולם.
בסדר, אבל אם אני יודע שאני מכיר את המי, אז מה הבעיה?
האם אתה כבר יודע את מי שאמר והיה העולם, ואתה רוצה לראות את חוכמתו בתורה על ידי דילוגי אותיות, ודילוגי אותיות, סחתן. אין שום בעיה. אלא... שהשאלה היא, האם אתה בונה את המפגש שלך איתו על זה, דהיינו את האמונה שלך על זה, יש פה בעיה. אתה יודע?
דילוגיות זה חוכמה?
דילוגיות זה חוכמה, כן, ודאי. כל דבר שיש בו סדר, יש בו חוכמה. כן, הגדרה של חוכמה זה מה שחוקר את הסדר.
אבל זה לא סדר לפני עצמו, זה סדר מוקצב, זה סדר ש...
אז זה מוקצב, בסדר, אז זה כבר שאלה של סוגי חוכמה. כן, זה כמו שגיאומטריה היא בנויה על הנחות יסוד, על אקסיומות. אז בגלל זה היא לא חוכמה. הלאה. אך רשעים הדוברים על צדיק עתק בגאווה ובוז. מה? האמונה בקדוש ברוך הוא לא בנויה על השכל. מה? על מה היא בנויה? את זה יכולת לשאול בלי להציע את השכל. היא בנויה על זה שהשם דיבר איתנו. בסדר?
לנו?
מה?
לנו, כבר לא שמעת
את זה. אנחנו כן שמענו דרך זהותנו הלאומית. זאת אומרת, כיוון שאתה שייך לזהות הלאומית של העם היהודי, והזהות הזאת היא זו שאליה פונה הדיבור, אז אתה שומע את הדיבור דרך הזהות הלאומית. אתה מבין אותי או לא? לא. אני אסביר למה הכוונה. כלומר, גם אלה שעמדו בהר סיני, לא איתם השם דיבר. בסדר? אלא עם מי הוא דיבר? עם כלל ישראל, עם הנשמה, שהרי לעשרת הדיברות נאמרו בלשון יחיד, אנוכי השם אלוהי, לא אלוהי, חם. סימן שהוא דיבר עם אישיות אחת. מי האישיות הזאת? כלל ישראל. כלל ישראל איננה בדור מסוים, היא בכל הדור. ולכן, כיוון שאני מרגיש שייך לזהות הלאומית היהודית, דרך זה אני שומע את הדיבור שפונה אל אותה זהות. הבנת אותי? ברוך השם. האם לפיכך הקדוש ברוך הוא גם מושלם וגם משתלם? אז הוא לא מושלם, הוא שלם. הוא שלם וגם משתלם. הוא למעלה מהגדרות האלה גם. יש התכתבות בין הרב צבי יהודה קוק לבין, מי זה היה? דוקטור שמואל הוגו ברגמן. פרופסור שמואל הוגו ברגמן. היה יהודי, לימד פילוסופיה באוניברסיטה העברית, כתב הרבה ספרים חשובים על פילוסופיה. והוא התכתב עם הרב צבי יהודה קוק, והוא שאל אותו איך להבין את המושג של השלמות וההשתלמות באורות הקודש. האם הדבר הזה אין בו הקטנה של האלוהות? הייתה השאלה שהוא שאל. זוכר את זה? לא. ההתכתבות הזאת נמצאת בספר הזיכרון לדוקטור אדם נוח בראו. והרב צבי יהודה עונה לו, עיין בעבודת הקודש, בחלק העבודה, ואיני דורשו ברבים. אז מי שמעוניין, יעיין בעבודת הקודש, בחלק העבודה. בסדר? זה ספר. לא. מה זה? זה ספר. של מי? כי אמרת מה זה. אז זה לא באמת. של מי זה? של רבי מאיר אבן גבאי. במאה ה-15. ספרד וארץ ישראל. קיצור, רבי מאיר אבן גבאי, יהודי מיוחד, שהוא הראשון שבעצם מהווה ריאקציה בוגרת, אפשר לומר, למורה נבוכים של הרמב״ם, והוא מסביר במונחים הקרובים לשפה הפילוסופית את יסודות תורת הקבלה ובמה היא חלוקה באופן מהותי על הסקולסטיקה. בסדר? עד כאן באו. וזה בעצם מהווה היסוד של תורתו של המהר"ל מפראג. רואים שהמהר"ל מפראג בנוי כל כולו על רבי מאיר אבן גבאי, שהוא בעצם מטרים ב-300 שנה את ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'י. טוב, אני יכול להמשיך? טוב. אך רשעים הדוברים על צדיק עתק בגאווה ובוז, מאין מקבלים הם הרוח להשלים החסרון? זה שאלה ברסלבית מובהקת. כן? כלומר, בדרך כלל, מי שקולט איזושהי אמת, אז מה הוא מבין? הוא אומר, מה שאני קלטתי, זה אמת. מסקנה, מי שחושב אחרת, טיפש. הוא פשוט לא קלט את האמת. נכון? זה אגב עמדה לגיטימית. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, תגיד, אתה חושב שרק אתה צודק וכל מי שחושב אחרת ממך טועה? מה התשובה לשאלה הזאת? ודאי, כל מי שיש לו דעה חושב את זה. כלומר, אין אדם בעולם שיש לו דעה שהוא לא חושב שהדעה שלו היא נכונה. ברור. וברגע שיש לך דעה ואתה חושב שהיא נכונה, אתה ממילא אוטומטית חושב שמי שלא חושב את הדעה הזאת הוא טועה. כלומר, זה לא גאווה, זה פשוט הכרח שיהיה לאדם דעה. אבל רבי נחמן ברסלב הוא באמת הולך יותר לעומק מרוב בני אדם. כל פעם שהוא רואה דעה לא נכונה, הוא שואל את עצמו, אז מאיזה צד היא נכונה? מאיפה היא באה? כן? כלומר, בתורה נ"ב גם, שם יש לו שאלה, מאיכן נמשך הטעות? כי הרי, הרבה פעמים אתה רואה, אתה מדבר עם אנשים, ואתה אומר, הנה, הוכחתי לך שאתה טועה. נו, ואז מה? זה לא גורם לי, אני הטועה, לחזור בי. השאלה היא למה? למה? הרי אחרי שהוכחת לי שאני לא צודק, אז למה אני לא מקבל את דעתך? סתם הקשות, סתם הקשנות. מה אתה רוצה?
זה כבר עניין של אגו, של אלפא
מי. אתה אומר שזה רק עניין של אגו. זאת אומרת, זה מידות רעות. איך אתה אומר? אני לא מקבל את דבריך. כלל.
אני מקטריג.
לא, אני לא חושב שזה נכון פשוט. אמנם, מאיך אני נמשך את הטעות שלך, זו עוד שאלה. אבל אני חושב מסיבה אחרת לגמרי. כי כשאתה הוכחת לי שאני לא טועה, לא הראית לי במה אני צודק. ולא ייתכן שבתוך הטעות שלי...
זה פיוס לאגו.
לא, זה לא פיוס לאגו. יש נקודת אמת במה שאני אומר. הרי אדם לא סתם אומר שקר. אדם אומר שקר כי יש איזו נקודת אמת שהוא מחובר אליה. וצריך לברר את הנקודה הזאת.
לא פשוט לא יודע מה שהוא מדבר.
הוא לא יודע מה שהוא מדבר, אז למה הוא אומר שטות? גם לשטויות צריך להיות מקום בעולמו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את השטויות, לא סתם. ברור? שמו שכתוב שטו העם וליקטו. על ידי השטות שלהם הם ליקטו. נכון? כתוב שטו, נכון? קראנו את זה בשבת. שטו העם וליקטו. כן, מה אתה אומר? כן, אבל היא ככה. אני מסכים, השאלה האם אין אמת. ודאי שיש אמת.
יש אמת, אבל לא אנושי.
אתה צודק, כן, הבעיה היא ככה. כן, אבל אפשרי. אתה אומר כך, שמאוד קשה להכוון לאמת, זה אני מבין. אבל האם קשה לכוון לשקר? לא כל כך קשה לכוון. כלומר, מאוד קל להצביע על מה לא נכון בעמדה שלי או שלך, נכון? זה קל, זה הרבה יותר קל. אין, יש הרבה אנשי מדע, לא, יותר מזה, אפשר לזהות את זה בקלות. זאת אומרת, הרבה יותר קל לזהות מה לא נכון, מאשר לזהות מה כן נכון. כי מה כן נכון צריך להיות כמעט, צריך להיות אלוהים באמת, כדי לדעת מה האמת. אבל לדעת מה לא נכון בעמדה שלך זה הרבה יותר קל. כך שאפשר לומר שאנחנו הולכים ומתקרבים לאמת באופן אסימפטוטי, ככה אומרים הפילוסופים של המדע. כן? שהמדע מתקדם על ידי זה שאנחנו מסירים את הטעויות. לא שעל ידי הגדרה חיובית, אלא על ידי הסרת הטעויות. קרל פופר, בסדר, נו, אני יודע שאתה יודע. עכשיו, מה? עכשיו, אבל, אז איפה היית? יוצא שהשאלה... מה מחזיק את העמדה של התועה, זה נקודה בסיסית ביותר, זה מה שמאפשר בסופו של דבר להתקדם. ולכן צריך לחשוף בוויכוח את נקודת האמת שבשני. זה נקרא ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אז בואו נראה מה הוא אומר על זה רבי נחמן, הנה שאלה קלאסית, אך רשעים הדוברים על צדיק עתק בגב אבוז, מאין מקבלים הם הרוח להשלים החסרון? הוא מניח, רבי נחמן, שגם הרשע, הוא שואב את הרוח מאיזשהו מקום, והרי הוא לא לומד תורה, הוא אפילו נגד התורה, אז מאיפה באה הרוח? אחדה שיש רב דקליפה, יש לו גם כן רב. כמו שלצדיקים, לצפונים יש רב, גם לרשעים יש רב. נקרא רב דקליפה. והוא בחינת עשיו, כמו שכתוב בעשיו, יש לי רב. והוא בחינת אלופי עשיו, או כמו שתרגם מונקלוס, רב רבה עשיו. בחינת הרב דקליפה, כן? אלופים, רב רבין, רב רבין, כלומר רב דקליפה, אלופי עדו. ומהם, כלומר, יש אפשר לומר תוכן של חיים, של התומעה, שממנו אפשר לשאוב את השקפת העולם של הרשעים. ומהם מקבלים הרשעים הרוח, והוא בחינת רוח התומעה, בחינת רוח שערה. מה? לבנתי.
יש לי רב, והוא
מבחינת אלופי עשיו. כן, עשיו אמר, יש לי רב. יש פסוק כזה, נכון? יש לי רב, אחי, יהי לך אשר לך. אז אם כן, עשיו אמר שיש לו רב. נכון? עכשיו, איפה מצאנו שיש לעשיו רב? כתוב, יש אלופי אדום, או אלופי עשיו. אלוף, למשל נלמוד. אלף, גולפן. וזה גם מתורגם, רב רבי. רב רבי, זה משל רב. אז אם כן, זה בחינת רב דקליפה, אלופי עשיו. יש פה שאלה, מה זה אסימפטוטי? כתבתי נכון? לא. קודם כל, מה זה? כותבים מה, ממה, ואחר כך זה. חוץ זה שאסימפטוטי, כותבים עם י' בין הסמך למל, ובסוף עם תו, לא עם תת. בהתחלה תת, אבל אחרי זה תו. זה בגלל ש... נשאלתי האם כתבתי נכון. לכן הרשיתי לעצמי פה להעיר, כל העיר. אסימפטוטי, זה הכוונה הולך ומתקרב. זה כמו שלמשל, אם ניקח פונקציה של היפרבולה במתמטיקה. כן? y שווה 1 חלקי x. מכירים את הציור הזה? אין, פשוט, זה פונקציה. איפה יש? היה פה, הנה יש. אפשר למחוק, כן? הציור הזה זה הפונקציה y שווה 1 חלקי x. עכשיו, אם אנחנו נעשה חשבון, אנחנו נראה שהקו הזה הולך ומתקרב עד אינסוף, אבל אף פעם לא נוגע בציר. זה נקרא קו אסימפטוטי. בסדר? עכשיו, אז כך גם ההתקדמות במדע. אנחנו הולכים ומסירים טעויות, הולכים ומתקרבים אל האמת. אגב, זה נכון מה שאמרתי? כן. יש פה אחד מכון לב, אני לא רוצה לבלבל. אז כך גם ההתקרבות אל האמת היא אסימפטוטית. הרב, אם העמדה הטבעית היא שהאדם ירגיש שהוא צודק בדבריו, ומי שאינו חושב כמוהו לא צודק, איך אם כן ניצלים מגאווה? החיים עם תודעה שכולם או רוב האנשים טועים, מעיקים בסופו של דבר. רגע, אני לא מבין. זה שיש לי עמדה, זה כשלעצמו אתה יכולת לשאול האם זה לא גאווה. כלומר, זה שיש לי דעה. יש לי דעה, מה זה לא גאווה? שיש לך דעה. אלא מה? הגאווה היא לחשוב שלא ייתכן שאחרים צודקים, כי הם לא אני. זה הטעות, זה הגאווה. ייתכן שהם צודקים ואני הטועה, אבל כל זמן שאני חושב שמה שאני חושב זה מה שאני חושב, אז אני חושב שאני צודק והם טועים. זה הגיוני? זה לא גאווה בכלל. טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, אנחנו עסוקים כאן ברב דקליפה, רב רבי עשיו, אלופי אדום. כן, ומהם מקבלים הרשעים הרוח, ובחינת רוח התאומה, בחינת רוח שערה. איפה מצאנו רוח שערה? הרי יש רוח חיים, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויש רוח שערה. איפה לקוח הביטוי הזה? זה בספר יחזקאל. בספר יחזקאל, בפרק א', שהוא מראה המרכבה, וירא, בפרק א' פסוק ד', וירא, והנה, רוח שערה באה מן הצפון. מה?
שם זה רע.
שם זה רע, זה הקליפה. זה בגלל מה שהוא אומר. זה בגלל מה שהוא מסביר. עכשיו הוא מסביר לך הרב דקליפה, נכון? כן, אבל צפון זה, כן, כלומר, הצפון זה החיסרון. אז יש שני אופנים להרגיש את החיסרון, או להרגיש את החיסרון על מנת להשלימו, או להרגיש את החיסרון כדי להשלים עמו. כן? וזה רוח שערה באה מן הצפון. זה הקליפה. כמו שכתוב, אין עשיו אחי איש שעיר. שעיר מלשון שערה. ועל כן, הרוח שלהם גדול ותקיף לפי שעה. כן, הרבה פעמים אנחנו רואים השקפות עולם בעולם, שאתה שואל את עצמך, איך זה שבזמנו כולם הלכו אחרי זה? אחרי כמה 200-300 שנה פתאום רואים כולם שזה השטויות. אבל באותה שעה זה היה תקיף מאוד. על כן הרוח שלהם גדול ותקיף לפי שעה. כן, יש כל מיני השקפות עולם, גם היום אגב. כן, יש ההשקפה התהליכית, מכירים את זה? ההשקפה התהליכית. ההשקפה התהליכית אומרת שחייבים לדאוג להמשך התהליך. ולכן לפי השיטה הזאת אסור שיהיה שלום, כי אז ייפסק תהליך השלום. כי העיקר הוא התהליך. זה סוג של דת כזאת. יבוא יום שישאלו, מה, כל כך אנשים, כל כך הרבה האנשים היו דבוקים בתהליכיות הזאת. כן? אבל, כן, כלומר, לא, כבר לא ימינו בשלום, אבל בתקווה. כן? צריך תקווה. כן, יש שורשים יהודיים לאלילות הזאת. כן, בהחלט. מה? אני מסכים. לכן אמרתי שיש שורשים יהודיים לדבר הזה. עושה כן, עושה לא.
אז למה זה פסוק? למה אתה מתאר את זה בתור שיטה?
מה זה תהליך ללא... מה זה
תהליך
בפני עצמו?
אתה עכשיו רוצה לתפוס אותי, לגרור אותי על פוליטיקה? לא רוצה. טוב, למה לי פוליטיקה עכשיו? עכשיו, ועל כן, הרוח שלהם גדול ותקיף לפי שעה, כמו רוח שערה שהוא גדול בשעתו. ועל כן, כל צורי רב יפיח בהם. אם הרב יוכל שוב פעם, להסביר שוב פעם מה זה גאווה, לא הבנתי את החילוק. תודה. גאווה היא המחשבה שהדעה שלי היא נכונה בגלל שהיא הדעה שלי. לא בגלל שהיא האמת. ולכן אני גם לא פתוח לאפשרות של הטעות אצלי. בסדר? זה נקרא גאווה. טוב. ועל כן, כל צורי רב יפיח בהם, יפיח דייקה, שמתגבר עליהם על ידי בחינת רוח פיו, שהוא גדול בשעתו. אך שאין לו קיום כלל, ולבסוף קלה ונאבד. הוא מסער גופה ונשמתה, כלומר מעביר גופו ונשמתו. כמו שכתוב, הוא משלם אל שונאיו, אל פניו להעבידו, ומשלם לשון שלמות החיסרון שנמשך לו, דיינו בחינת עריכות הרוח, וזו אל פניו, כי פניו הוא בחינת הרוח, כמו שכתוב, הכרת פניהם ענתה בם, זה החותם. כן, יש הלכה, כשמחפשים מישהו שמת, רוצים להכיר את אשתו, בסוף מוצאים את הגבייה שלו. צריך לזהות, הרבה פעמים אחרי זמן רעב, הגבייה השתנתה כל כך, שקשה לזהות האם זה המת או לא. אז אחד הסימנים המובהקים כדי לזהות שזה אכן האיש, זה אם האף נשאר. אם עדיין האף נשאר, אז אפשר, אפשר לסמוך על העדות של המעיד, שאכן פלוני מת.
זהות הפנים?
הפנים. זאת אומרת, על פי החותם. החותם, מקום הרוח. אם כן, עיקר הפנים הוא מקום הרוח. הכרת פניהם ענתה בם. משלם לשונאיו אל פניו, זאת אומרת שמשלים את חסרונם על ידי רוח לטומאה, כדי שבסוף יובדו מן העולם. שוב, בחינת הרוח, כמו שכתוב, היפר באפיו נשמת חיים, כל אשר רוח, נשמת רוח חיים באפיו. אך הוא להעבידו, כי אף שהוא גדול לפי שעה, לסוף נאבד כנל. יש בכלל דיון בגמרא, האם מותר או רצוי או אסור להתגרות ברשעים בעולם הזה. כן? המסקנה של הסוגיה של הגמרא היא שכן. כן? אפשר להתגרות ברשעים בעולם הזה, ואפילו זה רצוי, אלא אם כן שעה משחקת לו. להתגרות כנראה להילחם בהם. כלומר, לחפש אותה. כמו שמרדכי אומר, המן פה לא יכרה ולא ישתחווה. דווקא הולך להרגיז אותו. השאלה אם יש לזה מקום או אין לזה מקום. אז מרדכי אומר, אם הוא צדיק גמור, אפילו כששעה משחקת לו. שעה משחקת לו, אתה רואה שזה הזמן של ההצלחה שלו. שום דבר לא עוצר אותו עכשיו. אז אל תחפש אותו. כלומר, אם אין לך, אם אתה לא צדיק מושלם, אל תעמוד בפני הרשע כששעה משחקת לו. אבל אם אתה צדיק מושלם, או שהשעה לא משחקת לו, זה כבר הזמן להילחם בו. כן. כן, וזהו בחינת ערך אפיים לרשעים. כי, מה?
יש ערך אפיים לרשעים.
יש ערך אפיים, מה זה ערך אפיים לרשעים? שהוא מעריך אפו, כדי שיחזור בתשובה. נכון? זאת אומרת שבינתיים הרשע מצליח. תמיד אומרים ככה, רשעים עובדים מן העולם, כן? באמת? תראה. עובדים מן העולם? לא כל כך. כן? כי הרוח הנשימה הוא בבחינת ערך אפיים, והיינו מעריך הפה וגבי דילה, כי אף שלפי שעה הרוח גדול ותקיף, בחינת מעריך הפה, אך לבסוף גבי דילה, כלומר הוא יגבה את שלו, כנל. ועל כן נקרא עם ישראל, ענייה סוערה. כן, פסוק בישעיהו. ענייה סוערה, לא נוחמה. הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים. כן, אז מה אומר, נקראת כנסת ישראל, נקרא עם ישראל ענייה סוערה, כי הם עכשיו תחת ממשלת עשיו איש סעיר, בחינת רוח סערה הנל. אך הדבוק בצדיקים מקבל הרוח חיים, שלמות החיסרון מהצדיק והרב דקדושה. זאת אומרת, בזמן רבי נחמן, זה היה נכון עדיין, שישראל היו בבחינת ענייה סוערה, שהיו נתונים תחת רוח סערה של אדום. ראינו גם מה שאדום עשה בסוף הגלות, חיסל לנו 6 מיליון, כן? זה היה קשה מאוד. בבחינת ענייה סוערה, סוערה מאוד. אבל בסוף, גבי דילי, זה נגמר, תוך זמן קצר יחסית. כן? סך הכל, כמה? 2, 3, 4? הפתרון הסופי. לא נעים. טוב. ועל כן, ואיש חכם יחפרנה. כי החיסרון הוא מחמת העוונות. כמו שאמרו חז"ל, אין מיטה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון. כמו שכתוב, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. ועל כן הצדיק הממשיך רוח החיים, הוא משלים החיסרון לכפר העוון, והוא מגודל רחמנות וחנינות מהבורא יתברך שמו, שצמצם עצמו להיות הרוח חיים אצל הצדיקים. דהיינו שהם יקבלו הרוח חיים מהתורה, וממשיכים רוח החיים אל החסרונות, ובזה מחפרים העוונות. כן, טוב, זה קשור כבר לדברים הרבה יותר עמוקים, למשל סוד הצמצום של המקובלים, שהקדוש ברוך הוא כביכול מצמצם את עצמו, כאילו מעלים את עצמו כדי לתת מקום לזולתו, אבל הוא משאיר את הנוכחות שלו דרך רוח החיים של הצדיקים. שלכאורה יש בזה הרבה דין, אז רבי נחמן אומר לך, לא, זה נראה לך דין, מצד האמת זה רחמים. כי אם שהשפע האלוהי היה מצוי בכל, אתה כנברא לא היית יכול לעמוד. לכן הקדוש ברוך הוא ברחמנותו הגדולה, צמצם את רוחו אצל הצדיקים. מי שמעוניין מקבל את רוח החיים הזאת מן הצדיקים, מי שלא מעוניין הולך פייפן. וזהו בחינת י' ג' מידות, השם השם אל רחום וחנון ערך אפיים. ערך אפיים הוא בחינת הרוח שהוא מעריך רוחה, בחינת הנחה לחיסרון, והיינו ורב חסד ואמת, כמו שאמרנו, שמקבלים הרוח חיים מהצדיק רב דקדושה, שהוא רב חסד, הפך עשיו רב דקליפה, שהוא אדמוני תוקף הדין. והיינו אמת, כי הצדיק מקבל רוח החיים מהתורה שנקראת תורת אמת הייתה בפיו, והיינו נוצר חסד לאלפים, לאלפים זה בחינת אלופי עשיו, רב רבי עשיו, אלפים ז'ון אלופים, שהם רב דקליפה, וזהו נוצר חסד, שחסד בחינת הרב דקדושה, נוצר וממתיק בחינת אלופי עשיו רב רבי עשיו. ועל כן נושא עוון לפשע, כי על ידי רוח החיים שלמות החיסרון שממשיכים מהצדיק על ידי הנחה, על ידי זה מתכפרים העוונות, שזהו בחינת ואיש חכם יכפרנה, וזהו נושא עוון לפשע כנ"ל. טוב, עד כאן להיום. שלום.